זאת אומרת, אני חושב שיש פה משהו נפלא בדבר הזה, שמצד אחד אנחנו רואים ש יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, אין פה זה משהו כזה לפלפי כזה, אתם רואים שזה שלכם? אוקיי, אתם צודקים, אז זה בטח שלכם. יש פה אמירה מאוד תקיפה, אתם בכלל עבדים שלנו. תראו, אתם מסתמכים על התנ"ך, אז אנחנו נסתמך גם כן על התנ"ך. אבל מצד שני, אנחנו רואים שיש פה דיאלוג. יש פה דיאלוג שאנחנו צריכים לקיים אותו, כי אחרת הדברים לא עובדים. ואני חושב שהדיאלוג הזה, הוא דווקא מביא לאיזשהו סוג של פיוס. סוג של קבלה. זאת אומרת, האמירה הזאת, שזו תנועה מאוד, בנקודה מאוד עקרונית, מאוד חשובה, אני ככה זורק אותה כי הרעתי בה אחרי השיעור. האמירה הזאת שאומרת, כתוב בתנ"ך, כוח מעשה בגיל לעמו, זה יכול להאמר בצורה שהיא צורה מאוד חזקה, שהיא הפעלה, סוג מסוים של הפעלה של כוח, וכנראה את השני גם כן יפי כוח. אבל בצורה שבה הדברים נעשים בגלל שיש שמיטה, אם אתם זוכרים, לא, זה בעצם של הקדוש ברוך הוא. בגלל שאנחנו מצרפים לאמירה הזאת את ה... לאמירה הזאת של הקושן, הנה, דברים כתובים, דברים ברורים. אנחנו מצרפים לדבר הזה את השמיטה, את הוויתור, שוב, לא הוויתור לזולת, אבל הוויתור לקדוש ברוך הוא, אז בעצם אנחנו יכולים להגיע לא רק לזה שזה שלנו, אלא בזה שבאמת יש איזשהו תום מושג של שלום, של קבלה של ה... של גזר דין הזה, שזה ברור מנדל. נכון? נתן הם יכלו עכשיו על תירוצים, אבל עצם העמדה הזאת של השמיטה היא עמדה שהיא יכולה ליצור, אני חושב, יכולה ליצור איזושהי התרחשות דתית חדשה בתוך הדברים האלה. נכון, נכון, אני חושב. טוב. עכשיו אנחנו נעבור לבית יעקב, שבגדול, בגדול, בגדול, כאילו, מבוס הציפור אני יכול להגיד שההקשרים הפוליטיים לא עניינו. אולי עכשיו בארץ ישראל, ארץ ישראל לא הייתה כל כך רלוונטית בתקופה הזאת, הוא לא התווכח לא עם כסדים, לא עם ערבים ולא עם פולנים. אז ממילא השאלות שיותר הטרידו אותו הן השאלות הרוחניות. בסופו של דבר אנחנו נראה שגם פה ההקשרים הפוליטיים לא נהדרים ואנחנו נגיע להם מאוד מאוד מהר. טוב? אוקיי. אז נתחיל, כן. שאלה? אז נתחיל. עכשיו, בעצם יש פה שלושה קטעים, ת' י' וי' ב', ואני ככה מחוסר זמן, אני צרקסתי רגע בת' וי' שאנחנו נראה שיש בהם סוג של השלום. וזוהר הקדוש, כל הסיפור הזה מופיע לא רק במדרש, מופיע גם בזוהר. אמר רבי יצחק, לא הבא יצריך להוראית על מכתב על המחודש הזה לכם. מה הייתה אמם שום דשירותא דסיהרא, התחלה של הלבנה. מה זה אומר לנו? אנחנו לא יודעים. החודש הזה לכם, ראש חודש, באמת מתחילה הלבנה, מופיעה, אבל מה זה קשור לנושא שנידון עליו, איפה התורה צריכה להתחיל? אבל דא אורייתא, הבה יצריך למכתב מהכה, דהו בקוד שבריחו, התקשר מילה. טוב, אז מה אתם מבינים בזוהר הזה?
כן. אולי
אז יש לנו את החודש, התורה, והחודש. אז החודש, מה זה מסמן? מה זה? לבנה, נכון? מה זה לבנה?
מלכות.
זה המלכות, נכון. והתורה הזאת אורייתא, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, זה מה שנקרא, זה ער אנפין, או תפארת, או כל הדברים. הזוהר קושר באופן פורמלי לכאורה בין הדברים האלה. הנה התורה למה היא אמורה להתחיל? במלכות. נקרא את זה עוד פעם.
מה אתם משום בשירות עצי הרהבה? ולדה אורייתא וצריך למכתב מהחס, מהחודש שלכם, דהו בקודש הבריחו את קשר מילה. הרי אנחנו יודעים שהספירה שקשורה לתפאר, לרמפים, זה הספירה של החודש הזה לכם. זאת אומרת, זה מה שהעזור בעצם עושה לנו, בינתיים אנחנו לא מבינים את זה יותר מידה. אנחנו מבינים שהחודש זה לא רק פסוק בתורה או מצווה בתורה, אלא החודש מבטא פה עניין מאוד מאוד משמעותי וגדול. אנחנו נראה איך בית יעקב מסביר אותו. בסדר? אתה מדמיין מה זה אומר, אמרתם לשים להיגר מכלום, וזה אולי אומר ביטול וכל הדברים האלה, אבל בואו נראה מה זה נאמר. עניין בזה כי עיקר בריאת העולם הוא לכבודו, ועיקר גדול כבוד שמיים הוא רק על ידי ישראל המקיימים את התורה והמצוות. כי באמת האור הראשון נזר אחרי מתברך את בזור הקדוש, ובמה יזכה לברנש להוא נאור הגנוז באורית, אור זה גנוז בתורה. אז הוא שגידה בזור הקדוש, שכן ברגנז את האור בתורה, כנראה שישראל עוסקים בתורה, נתגלה להם בכל זמן קצת מן האור הראשון. זה שמכשה רבי יצחק, שלא היה צריך להתחיל רק בזמן שנאמר חודש זה לכם, שאז מתחיל להתגלות התורה שממנה בא כבוד שמיים על ידי שישראל עוסקים בה. וכן האדם היה צריך להיוולד בדעה שלמה כדי שיהיה ממנו כבוד שמיים. הוא מתרץ משום כוח מעשה לגיד לאמרו, ומה שהתורה לומדת לאדם בעוד שאין ליבו מזוכח ואין אור התורה מאיר לו עדיין, אם כל זה יכול לקרוב לו ישועה ולעוז את ישועה ואור על ידי פעולותיו עבודתו, ואף על פי שבאם האדם מקבל הטובה והחמדה הנמצאים בעולם הזה קודם הזמן שאין ברך מאיר לו נותן לו הטובה, אז הוא מחשיך שכל האדם הוא מטריד דעתו. בכל מקום לאדם טוב מתאים לו מפרי מעשיו בעולם הזה, שכל חמדות וטובות העולם הזה מצפיע לו לבדתו יתברך. אין אפילו קודם שיהיו לו שם יתברך ואדם עדיין בחושך, עם כל זה מי שליבו סוער בקרבו מצפה לישועה, נמצא בליבו עצות שאפילו טובות העולם הזה יסגלו לו לבדת השם, שזה עתיד, זה האיש שלא עתיד להושיע כלל, אין בליבו שום תשוקה לישועה ולא נמצא אצלו צעקה. אבל זה שעתיד השם יתברך להושיע לו, אפילו קודם הזמן הוא מצפה מאוד לישועה. השם יתברך מאיר לו, אז משם יהיה, כתב בזור הקדוש, אנא זמין להולד. כי בשביל אדם הולך בדברי תורה, אז מאיר לו השם יתברך משם הוויה, כשם השמיר משם הוויה, וירח מאור יהיה. קדנו בכלל ישראל וכנו בכל פרט. טוב, אתם הבנתם את זה? ומי שעיין בזה עוד לפני זה, אתם הבנתם מה כתוב פה? סינית מצויה, נכון? אוקיי, שאלה. תאמינו לי, אני למדתי הרבה בית יעקב, הרבה איש ביצה, אבל הקטע הזה אני ישבתי כמה וכמה שעות, גם בשבת וגם במוצאי שבת, לפענח את הדבר הזה. והאמת יש פה כמה וכמה גופי תורה של איש ביצה, ואנחנו נראה עוד כמה גופי תורה בחלק השני. טוב, אז אנחנו נתחיל לקרוא את זה ממש לאט לאט ונצא להבין את הדברים האלה, וגם להגיע כבר לדיון היותר קיומי של הדברים האלה. בעצם, אתה יודע, יש אתכם עוד שאלה, אני חושב אתכם עוד טיפה. תעזבו את כל הפיתולים וכל המינוחים ואת הזוהר ואת הסרטוטים וכל הדברים האלה. מה הבעיה הבסיסית עם הקטע הזה מתמודד? כי הבעיה מאוד פשוטה. יש פה משהו מול משהו, שוב, החודש הזה לכם מול בריאת העולם. מה עומד פה מול מה?
זה כאילו, השאלה היא בעצם אם באו זה תורה בעולם כדי להגדיל את כבוד השם.
אוקיי, אז?
אז למה הוא לא חותר למטרה? למה הוא מתחיל בראשית? למה הוא לא מתחיל מההתגלות של הכבוד, שהיא בעצם המלכות, שכאילו, למה לא מקשרים בשם תפארת למלכות, ואז ישר יש כבוד השם בעולם, למה לא להביא את הבן... זה מביא את השאלה, למה לא להגיד, להביא את הבן שהוא כבר יודע.
יפה מאוד. כבר פתחת לנו בדבר הזה, שאם בעצם החודש הזה לכם, שבו התורה אמורה להתחיל, באמת הלבנה מחוברת לתורה ויונקת, היא מתחילה להעיר, נכון? מתחילה להעיר. יש איזשהו זמן, שבחודש הוא כמובן מאוד מאוד קטן, אבל בהיסטוריה הוא יהיה יותר גדול, שבו הלבנה לא קשורה לקודש הבריחו, נכון? הקשר הזה איננו, לא קיים, והלבנה בעצם חשוכה. ולכן שואל בעצם הבית יעקב, שהוא צריך לעקוב טוב טוב כי דברים נאמרים בקצרה ובצורה לא בעברית כך תקנית, הוא אומר וכן האדם היה צריך להיוולד בדעה שלמה כדי שיהיה מקובות שמיים. אנחנו יודעים שהעולם נברא, ככה אומר המדרש, ו-2000 שנה תור אברהם נולד בשנת 1948, נכון? תזכרו, תכף שאתה לזכור עוד. כמעט 2,000 שנה, ועכשיו אברהם עמד על דעתו וכל הדברים האלה, בגיל 75, וזה, איך 2,000 שנה? יש לנו שנות דור. גם בבן אדם, גם בכל אדם הקיומי, אתם יודעים, כל אחד מאיתנו יש את התקופה של הילדות שלו, לא יודע אם אתם, איפה אתם נמצאים בדיוק בתוך הסיפור הזה, שהוא עושה המון שטויות. כאילו, ההורים מנסים להציל אותו, מחנכים מנסים להציל אותו, כבר לא שומע עליהם, הוא עושה שטויות. כן, וככל שהדורות הולכים ומתקדמים, כמות השטויות הולכים וגדלות, וכמות הנזקים לצווח הארוך שזה עלול לעשות הולכים וגדלים. כן, היום שמעתי שבחור בבדואל, זה חנק את עצמו עם איזה מצב קשה. בבדואל, בחור חנק את עצמו סתם בתור שעשוע, לראות שהוא מסוגל, כאילו, לא נשום כמה דקות. מושפע זה מצב קשה, מפלא לשלומו. זאת אומרת, כאילו, שטויות, עושים שטויות. כשאני הייתי, אז שישיסט או משהו כזה, אז היינו בישיבה התוכנית בגפה של, אז כאילו זה חומן, כאילו זה קטנים כאלה ומעצבנים, אז מה עשינו בשביל למגר אותם? עשינו מדור, כאילו, לקחנו את האדן החלון של הבניין, ועשינו שם שריפה בשביל לשרוף את החומנים האלה. הגיוני, נכון? זאת אומרת, יש את ה... עכשיו, זה ברמה כאילו הפשוטה, אבל גם ברמה הרוחנית, עכשיו, הרבה פעמים בן אדם מגלה שאת השטויות שלו הוא גמר לעשות בגיל 40, או 50. זאת אומרת, לא עושה שטויות, במקום ללמוד מההורים שלו, הוא רב עם ההורים שלו. שהוא רוצה לדבר עם... כאילו, סבא שלי, את מי הוא מעניין? שהוא קטן אותך, הוא כבר יעשה נילי בבית אבות. כאילו, זה בן אדם, כאילו, הוא עושה שטויות, ובסוף הוא לומד. לא בגלל שיש לו את הילדים שלו, אז הוא כבר צריך להיות כאילו רציני, ואז הוא לא. זאת אומרת, ככה נברא העולם. כאילו, אדם צריך ללמוד באיזושהי ישיבת הסדר תימונית, ואז הוא מגיע לשיח, כאילו. ככה זה עובד, זאת אומרת, אדם שלחנות הילדות האלה המטופשות האלה, ואחר כך הוא מגיע לדבר הרציני. זאת בדיחה, זאת. אז, בכל אופן, לא שאלה. כן, זאת אומרת, אדם היה צריך להיוולד בדעה שלמה כדי שם לו קבועות שמיים, שוב, גם ברמה ההיסטורית, וגם ברמה, כאילו, ההתפתחות שלנו, וגם המושג הזה שבית יעקב והשילוח וכל החבר'ה האלה והרפתל קום חוזרים לדבר הזה חזור ושנו, אין אדם עמד דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה נטו. יש את התקופה הזאת, את התקופה של החושך. למה הדבר הזה נוצר בעצם? אתם מבינים שהוא לוקח את זה לכיוונים אחרים לגמרי שאנחנו בכלל לא דיברנו עליהם בדיון שלנו במדרשים, אבל לפחות אנחנו חושבים על הזוהר, אז השאלה הזאת היא בהחלט, אני חושב, היא תמונה בתוך השאלה הזאת. אז זה השאלה. נראה שבקטע השני השאלה הזאת מקבלת עומק הרבה יותר גדול, אבל לאט לאט. עכשיו, אז, עכשיו, אבל תמונה אפילו יותר מסובכת. למה תמונה יותר מסובכת? משל חושך ואחר כך אור. יש פה עוד מורכבות. תתלו אותו בקטע. כן.
שאלה.
אבל הולך... בסדר? שוב, יש את התקופה של הלבנה בחושך, ואז היא מתחילה להתחבר ללבנה, לחמה, ואז היא מתחילה להעיר. אבל חוץ משני המצבים של חושך ואור, יש פה עוד משהו.
המצב של
הצעקה? של הצעקה, אנחנו נדבר עוד מעט, היא לא... היא בתוך החושך. זה לא שני שלבים, זה שלושה שלבים בעצם.
זה הגזרה של האור.
יפה, זאת אומרת, לפני השלב השני של החושך, תיאמנו אותו בצורה מאוד חזקה, היסטורית ואישית לכל אחד ואחד, יש את הבריאת העולם עצמן, אולי לפני הבריאה, יש לנו את האור הגנוז. לא אור, זה אור של הגנה הזאת. ואז נוצר החושך הזה. הוא גנה אותו כביכול פה, נכון? נראה אותו בתורה. ואז עוד יותר קשה, זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, למה הוא יצא את התקופה הזאת אם בסוף האור הזה עתיד להתגלות? זאת אומרת, נראה איך הקדוש ברוך הוא, איך הבית יעקב מסביר את הגניזה הזאת כמובן בצורה מאוד מאוד מפתיעה. כן, בנימין.
זה בעצם שאלה כאילו, אם אני מבין את זה נכון, זה בעצם שאלה קלאסית של רוע בעולם?
לא, מה שטוב שהיא לא קלאסית.
אז מה ההבדל כאילו? בין זה לבין שאלה למה רע?
זה למה אני עושה שטויות, זה אפילו יותר מעצבן. כן? שוב, כשבן אדם רואה את האור, אז הוא מתעצבן על השמים שהוא שרף. יש סיפור סיני מאוד מאוד ידוע, אתם מכירים את הסיפור הסיני הזה? נכון, את אוקיי, שני. קיצור שפעם אחת לבן המלך, היה למלך בן מאוד מאוד עצלן, אז הוא הביא, הוא לקח לו את זה שהוא מורה כאן, מורה זקן, זקן לבן לזה, אמר לו בוא תלמד אותו, בא למשון, מה אתה רוצה ללמוד? הוא אמר לא, אכפת לך שאני אתקע מסמר בקיר? אז אם זה מענה אותך, אני אתקע מסמר בקיר, הוא המשיך עם הטטריס. קיצור, בא למחרת, מה היום אתה רוצה ללמוד? הוא אומר, גם כן לא. ואז שוב תקע עוד מסמר בקיר. אחרי, יודע, חצי שנה, בוקר אחד הוא מרים את הראש מהטטריס, והוא רואה כל הקיר מלא מסמרים. וואו, וואו, אני כזה בטלן? ישר, מתקשר לפלאפון של הזה, אומר, בוא, אני צריך ללמוד. אבל בסדר, כל מה שאנחנו נלמד, אני אוציא את המסמר. בסדר, אחרי שהוא עברו אפילו כמה חודשים, אבל אתה רואה איך אתם כל המסמרים? אז הוא אומר לו, אתה רואה איך הקיר מלא חורים? זה סיפור סיני, הוא לא מאמין בתשובה למפרע וכל הדברים האלה שהיהודים המציאו. אבל כאילו, אז אני אמר, זה אמר, אמרו בעלי המוסר שלהם, כן היו סינים, שהם אמרו, מה זה דין וחשבון? דין זה מה שאתה עשית, וחשבון זה מה שאכלת לעשות עם כל עשית השטויות. כאילו, איך אכלת להתקדר? הבעיה היא בעיה יותר אישית, לא הבעיה, כאילו, לפי ממש לא דן פה בשאלה מה קורה לי ומי סובד, כאילו מחלות, דברים כאלו, בהקשר הרמב"מי, דברים, הוא אומר, כאילו, ברמה הרוחנית, אפילו ברמה הפשוטה ביותר שאיך החיים שלי נראים, האם החיים שלי הם מחמצה. עכשיו, אז לפני שאנחנו נגיע להיפוך האופטימי, שהוא מאוד יפה והוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד עקרוני בחסידות הזאת, אז נוסיף עוד טיפה פסימיות לתוך התערובת הזאת, שוב, שהיא גם כן מאוד עקרוני. ואף על פי שבאם האדם מקבל הטובה והחמדה הנמצאים בעולם הזה קודם הזמן שהשם יתברך מאיר לו, נותן לו הטובה, אז הוא מחשיך שכל האדם ומטריד דעתו. מה אתם אומרים? יפה, אני אבוא לשיח כבר בשיעור א', פעם היה מחשבה כזאת, אפשרות כזאת. אני אבוא פה בשבעה התיכונית, אני לא יודע, בבית ספר. אני אגור פה, כאילו, אבא שלי אגור פה וזה. כאילו, אני יכול להגיד, אוקיי, בסדר, אבל אני כבר הולך לשבעת הסדר ביהוד א', אז בגלל שאני אשלים אחר כך. אני מתתן בגיל 20, כאילו, אני יכול, אני יודע כבר מה טוב, זה כתוב איזשהו ספר שקראתי, אני מתחיל אותו מעכשיו. אני טיפה ציני, אבל אתם בצורה יותר רצינית, לא אתם דברים. כאילו, בן אדם יכול להגיד, אוקיי, הבנתי מה הפרינציפ, אני יודע, למדתי את זה, מישהו אמר לי. אז אפשר להקדים את הדבר הזה, אפשר לדלג על הימים האלה של החושך. אז אמרנו, הבית יעקב לא. זאת אומרת, שאם בן אדם מקבל הטובה והחמדה לפני שהקדוש ברוך הוא נותן לך את זה בזמן הנכון, אז לא רק שזה לא מקדם אותך, זה אפילו יזיק לך. וכמובן מאוד עולה לנו כוחה בראש המושג הזה שנמצא הרבה בכתבי הארי של החלה פגע. שרויה הייתה בת שבע לדוד בשביל הדרשית אלה שהחלה פגע. ומה שאמר קורח, שכל הדיסרי הקדושים, אמת נכון, אבל החלה פגע, רק יהיה במות המשיך. אתם יודעים, הרבה מאוד מהדברים, זה לא סתם. אתם יודעים, הרבה מאוד מהדברים, באמת, במיוחד זה נכון בשיחות שאתם שומעים פה וכל הדברים כאלה, שהרבה פעמים משחקים פה באור ימות המשיח. כאילו ביום שיבטלו המצוות, לא יודע מה, ביום שיהיה זיהר עד האדם הראשון, שנהיה כל האור יהיה אוניברסלי, שהאור של הגוף, כל הדברים שנאמרו אי פעם בספר כלשהו לעולם הזה, מביאים אותם לעולם הבא. סליחה, מביאים אותם לעולם הבא, מביאים עכשיו לעולם הזה. מחר בבוקר. לא רק זה, שמי שקורא את ההתמודדות של השפת אמת שכבר הזכרתי אותו בהקשר הזה, עם הצפיונות, הוא הרבה פעמים אומר, חבר'ה, אתם משחקים פה בעולות מאוד מאוד גבוהים, אבל זה לעתיד לבוא, זה לא לעכשיו. כאילו, זה היה ויכוח בין הרב קוק לבין השפת אמת ובניו, כמובן, בהמשך, לפחות בנו, נאמר כך. כלומר, הוויכוח לא היה על, על האורות, על ספר אורות, שיש כאלה מגמות רוחניות. שיכול להיות שההתעמלות שעושים בחורי ישראל יותר גבוהה מהתגונות הצדיקים. יש דבר, כתוב באיזשהו מקום. המקורות הם אותם מקורות, הם למדו קבלה. השאלה, זה נכון מחר בבוקר? או זה משהו שנמצא לעתיד לבוא? ואם אתה לוקח משהו של לעתיד לבוא ואתה מביא אותו היום, אולי אתה אוכל פגע.
זה
כאילו, זה אתה רוצה הכי מתחבק,
להגיד, זה לא להיום, תחכה.
כאילו,
זה לא יגיע.
שמע, אבל אולי זה כן יגיע. ואולי, שוב, אולי תעשה את זה היום.
אני לא יודע, לא כזה בהיסטוריה, לא שמעתי על אף בן אדם שעבר בהתחלה, זה החלה פגע, ואז באיזשהו שלב הוא החליט שזה הזמן. פתאום הגיע הזמן. שבהתחלה של חייו הוא אמר, זה עדיין לא הזמן, ואז סוף חייו הוא אמר, או הנה הזמן, ובוא נתחיל עם זה.
זמן כאילו יש משהו שחריג, כן משהו שקיים ומתמשך, ומודל שכאילו שלא, יש את רצון, כלומר יש משהו שגם אומרים, טוב, עכשיו כן, עכשיו קמים ועושים, לא כל זמן קמים ועושים, ולא כל זמן לא קמים ועושים. איזה דוגמה הבאת? גם רבי נחמן, גם רבי נחמן בתורה ו' מתחילה תורת המופלאות והעמוקות של רבי נחמן, הוא מדבר שם על השתיקה, הוא מדבר שם על הכתר, שהכתר זה כתר דיבר. כאילו, יכול להיות שחד להמתין. זה, אפשר לדבר פה על אלף ואחד דברים.
אנחנו דור
דיגיטלי. אנחנו נכון. זה לא רק אנחנו, זה אולי טבע האדם. טבע האדם שהוא אכל פגע. אם דוד המלך אכל פגע, אז מי אנחנו שאנחנו... מה אנחנו נענה בתרי? אבל השאלה היא שאלה מאוד מאוד נוקבת. זה לא שאתה יכול להגיד, אוקיי, בסדר, אני יודע שבסוף מגיע האור, אני יודע שבסוף מגיע החודש הזה לכם, בסוף אני יצא ממצרים, אז גם עד כבר עכשיו אני יצא ממצרים. זה לא, זה לא כזה פשוט הנקודה, אז יש פה נקודה שהן מאוד רגישות, נקודה שאפשר להסתכל, כאילו אני יכול, אפשר להסתכל בעין, אנחנו נציג כבר מספיק שנים אחרי הסיפור הזה, ולהגיד שבדברים מסוימים, לא בכל, בדברים מסוימים בצפת המצדה, זאת אומרת, אורות מסוימים ששלף הרחוק ממחסן על העתיד לבוא, אני חושב שהיישום שלהם במציאות תחשיבת היה, היה מזיק. לא רוצה לפתוח את הסימפוזיון, אני חושב שכל אחד יכול להפעיל את המשפט הזה בעצם. אז לכן הסיפור פה, התמונה פה, היא עוד יותר מסובך. אז פה מופיע הנקודה שאתה עלית עליה קודם, הנקודה הזאת של הצעקה. נכון? שמתי הקדוש ברוך הוא הוציא בני ישראל ממצרים, מתי שהם יצאו לצעוק. ממה מגיעה הצעקה הזאת? הצעקה הזאת מתחילה מפה. השלב הזה. אם לא היה את השלב הזה, אז הם צועקים, כי הם חושבים שהחושך זה הדבר הכי נורמלי שיכול להיות. הצעקה מתחילה מכיוון שהאור הזה קיים, האור של השוויון שקיים, או כל אור אחר גבוה, הוא קיים, הוא גנוז, הוא מתחבא, הוא קיים באופן פוטנציאלי. ולכן בן אדם יכול לפחות להגיד, למה אין לי את האור הזה? ומהצעקה הזאת אז תצמח הישוע. והמקור הזה של, של המלכות, שזה כאילו המקום הכי נמוך, אנחנו יודעים שסופן נעוד בתחילתם, אנחנו מגיעים מהמלכות, אנחנו מגיעים לכתר, והכתר זה האור של איי. כלומר, הדוגמה היא דוגמה פשוט מדהימה. שלושה מילים מספר הזוהר, אבל מילים מדהימות. אנה זמין להולדה. כלומר, הבדיחה הנשית אומרת שאם גברים היו בהיריון, אז לא היו ילד, היה ילד אחד לכל משפחה. היינו משפחה סינית. שעה חודשים. ומה בינתיים? לא שבינתיים איזה. בינתיים הקאות, חילות, אתם יודעים, חורות, ורידים וכל מיני מראים בישים. אנה זמין להולדה, זאת אומרת, יש משהו, מתחיל משהו, אבל הוא לא קורה מחר בבוקר. ובינתיים הרבה מאוד צעקות, תהיו פתוחים. צעקות על הבעל, צעקות, צעקות לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, מישהו כבר מהפה בחדר לידה? מה? ברוך השם לא?
כאילו עוד נולדת, זה לא מגיע עוד סתם.
למכיר את אחותך, לא יודע, משהו וזה. אין לך, טוב. אתה מגיע לחדר לידה בכל שעה, אז אני שמח כמו בית מטבחיים, באמת. זה צרחות שם, בניתוחים אין כאלה צרחות.
היום זה יותר עדין.
אתה מוזמן, לך, בוא, תכנס לזה, תגיד שאתה איזה פרקוס שיש לך אישה שם.
הייתי.
היית? צרחות, עד לב השמה. כאילו, זה הכל, כאילו, אנה זמין להולדה. יש תהליכים, דברים קורים, דברים מפשילים. עכשיו, אוקיי, זה, עכשיו אנחנו נשלים פה את מה שחסר, וחסרים דברים מאוד מאוד חשובים. כוח מעשיו יגיד לעמו. אז התורה לומדת לאדם אפילו בעוד שאין לי בו מזוכח, ואין לו התורה מאיר לו עדיין. אם כל זה יכול לקרב לו לשיבה, לאורס את ישועה, ואור די פעוליו, פעולותיו ועבודתו. מכל מקום, לאדם, רק לכן שכבר קראנו מקודם, הסתייגות, לאדם טוב מצאים לו מפרי מעשה בעולם הזה, ושכל חמדות וטובות עולם הזה, מסייע לו לעבודתו יתברך. עכשיו, למה אנחנו לא מבינים את בית יעקב? כי בית יעקב היה יהודי גדוש ומלא ברעיונות, והוא לא יכול לחכות לגמור רעיון, להפעיל רעיון חדש. לפני שהוא גומר רעיון אחד, הוא כבר משבוע שלו נותן לו רעיון אחר. לא לגמרי אחר, אבל קצת שונה. כי בעצם אנחנו עוסקים פה לא רק על האור הגנוז ועל התורה ועל האור הרוחני ועל היה והישועה וכל הדברים האלה. אנחנו נמצאים פה גם בנקודה הזאת של חמדות וטובות העולם הזה. ופה אנחנו מקבלים את הרמז לזה שהסיפור פה הוא לא רק למצוא את האור בזמן החושך, אלא למצוא את האור בתוך החושך. החושך זה שוב, זה השם הקוד, טרדות והנאות וחשקות וכל הדברים האלה של העולם הזה. אז רק הוא גנס את האור לא בתוך התורה, הוא גנס את האור גם בתוך המציאות הזאת של החשיכה, זה המציאות של הדרך ארץ שקדמה לתורה שאנחנו מדברים על זה. גם בתוך השטויות שאנחנו עושים בגיל ההתבגרות ואחריו, בעצם יש איזשהו אור מסוים. זאת גם בתאוות שלנו, בכוחות שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהם, בעצר הפתקנות שלנו, ברצון שלנו לטעום ולנסות, להתנסות, גם הדבר הזה יכול להיות אור. ואם אדם, שנייה, נמצא בראש הנכון, זאת אומרת, נמצא גם באמונה וגם בהמתנה וגם בכל הדברים האלה, והוא רוצה, אז הוא מוצא, גם בתוך העולם הזה הוא מוצא את האור הזה. גם בתוך השטויות שהוא מוצא את הדברים האלה. כאילו, גם בתוך עולם התרבות שקדמה ליהדות הוא מוצא את הדברים הטובים. כן, מה אתה רוצה לשאול?
אתה לא מחלק בין הכוחות כאילו שהם בנפש ומתפרצים בכל מיני דרכים. כאילו, רעות אולי, אנחנו לא רוצים אותם לפי
זה,
לבין
שתם
שטויות,
לבין
לא לעשות כלום,
לבין... לא, לא, אני מדבר על לעשות, לא לעשות, אלא לעשות שטויות.
כאילו, שזה יוצא לכיוונים
רעים כאילו. כן. זה הכוונה. עכשיו, אז איך אני יודע, האם אני הבן אדם, שאם אני אתאם מהאור הזה, אז הוא יזיק לי? זאת אומרת, כמו שנאמר כאן, שאם אדם מקבל הטובה והחמדה נמצאים בעולם הזה, מכשיר שכל האדם ומטריד דעתו, או שאני בבן אדם שמתאימים אותי מפרי מעשיי בעולם הזה, איך אני ידע? תשובה מעניינת, אבל פה התשובה אפילו יותר פשוטה. תשובה ברורה, בכתב הכתוב. קידון מאוד מאוד מעניין.
אולי אם הוא רואה שזה לסייע לו או לסייע?
תשוב, התשובה שלך עקרונית נכונה, אבל יש פה תשובה יותר, לפני זאת. זה ברורה אני חושב, יחסית לתסבור של הקטע ולעומס שלו.
אם רע לך עם זה, כנראה שזה טוב.
אם רע, לא, זה בטוח לא.
זאת אומרת,
זה שאינתי לא שקע,
אם
אני רואה שום שוקה לשוק. אוקיי, הבנתי, עכשיו הבנתי אותך. כאילו, רע לך לא ממש, זאת אומרת, המבחן הוא מבחן מאוד מאוד מעניין, אנחנו נראה אותו בעזרת השם בשבוע הבא בסיפור הזה של אסת אליו בעל הבירה. זאת אומרת, בצורת אחרת, בקשרת אחרת. זאת אומרת, בעצם העובדה שאני לא מסתפק בחושך שלי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בא להושיע אותי. זה אומר שיש הריון, שהתינוק בדרך. זה בן אדם שאומר, חושך, אני לא רואה חושך, זה בסדר לי. מחר אני עכשיו אחרת, אז אני עכשיו אחרת. מחר אני ארגיש אחרת, אני ארגיש אחרת. זאת אומרת, המצב הזה, המצב הזה שבו, של התשוקה לישועה והצעקה הזאת, זה אומר שהישועה בדרך. זאת אומרת, התרגמת לרמה המעשית, שוב, לכל האנשים האלה, אחרי שהפחתו אותך מלאכול פגע. זאת אומרת, שאם החרדי נגעל מהפגע הזאת ונגעל מכל מיני רענות כאלה של הגוף ודברים כאלה, אז זה סימן באמת שהאור הזה לא יגיע אליו בזמן הקרוב. אבל אם מגיע הרב קוק או תלמידה ומרגישים שהם נמשכים לאור הזה והחיסרון הזה של הממד הגופני הוא מטריד אותם, זה סימן שהקדוש ברוך הוא הולך להושיע אותם, זה סימן שהם הולכים לקבל את הדבר הזה. שוב, אז מה? אז הם הולכים להתעמל מחר בבוקר? לא, מחר בבוקר נשארים משתיים. אבל יודעים שיש פה הריון, ואז אפשר עד לטעום את הדברים האלה.
לא, שאתחו להתעמל.
מה?
שאתחו להתעמל.
בסדר, אני אומר, השאלה האם אתה ישר קופץ לתוך המהפכה. לא, זה לא. זה הסכנה, זה סכנה, כי האור לא פה. התנועה שצריכה להיות, התנועה שיש לך זה בעיקר התנועה של התחושה של החיסרון. זה התנועה שצריכה להיות לך. תראה, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מעשית ומאוד חשובה שאני לא יודע, אני לא חושב שאני... אין פה את המוסר, ואני לא מספיק בן אדם עם כושר של רטוריקה מוסרית שאני יכול להסביר לכם את הנקודה הזאת, אני יכול לנסות. אני אומר, הרבה פעמים, באמת, הבעיה הפסיד שלנו כאנשים מערביים, לא יודע אם דווקא זה מערביות או דווקא מדברים אחרים, זה באמת היכולת הזו של לקטר לזה, יכולת לך להמתין. לא יודעת שמשהו מסוים הוא נכון, הוא ראוי, הוא בדרך, אבל כל שינוי, הלכה הרי זה נחל שזורם לאט לאט במקרה הטוב. זה יכול לשים אבנים ולהגיד עכשיו אני עושה בריכה, אני לא רוצה להתקדם קדימה. הלכה נעה הרבה אחרי הרעיונות, הרבה אחרי הדברים. יש לנו דוגמה בעולם את האור הפמיניסטי. עכשיו יש אנשים, אני מכבד אותם מאוד, שישר קמו מחר בבוקר ועשו מניין שנקרא שירה חדשה, משהו כזה, או שיר חדש, ושם נשים עולות לתורה וחזניות בדברים מסוימים, לפי גבולות ההלכה כמובן, על פי דרכם. אף רב לא יעמוד מאחורי הדברים האלה, על המכלול אף רב. דברים מסוימים אולי, כאילו יש רבנים מסוימים שכן אומרים שנשים יכולות לעלות לתורה, אבל הדברים שעושים שם, אני לא מכיר אף רב שהוא מטיל את הדברים. יש שם רבנית. רבנית, כן, לא רבנית. אתה אומר, אוקיי, אז הרעיונות האלה נכונים? הנה נקרא אותם ברב שגר, ברב דרייפוס, בחב"ד, שלעתיד לבוא, לקראת סובב גבר, אז מחר בבוקר עושים משהו. אם משהו נכון ומוסרי ויש פה אפליה ודיכוי, אז מבטלים את זה מחר בבוקר. לא, זה לא עובד ככה. כי בכנסת יש משהו מסורתי. אם אתה שובר את המסורת, אז בכלל משמע שאני אבוא לבכנסת.
אני חושב שזה נכון בהקשר הזה, אמור של האדם המדרגה, אבל בסופו של דבר, איזה רלוונטיות יש לזה בהקשר של שיש כיסוי של כיסוי, זאת אומרת, כאן מדובר על עוד מצב שהוא בעצם לכאורה, הוא גם, אין באמת כיסוי, זאת אומרת, כל עוד שעדיין יש צעקה, כל עוד שעדיין, כן. באמת, אתה מרגיש שרע לך, אז מילא, אבל כאילו במצב שבו אתה...
לא, לא, אני מדבר על שוב, אני מדבר על בן... אם אתה רוצה לומר שזה הופך לאופנה, זה מאבד את העניין, אתה צודק לחלוטין. אבל אני רוצה להאמין שאותם יהודים שירה חדשה, או יהודיות, ואני באמת מכיר את חלקם ואני מעריך אותם מאוד, באמת מרגישים שיש פה אבל, באמת מרגישים שיש פה אורות מסוימים נשיים שצריכים להביא אותם לעולם, שאנשים יכולות לתקן את התפילה, לתקן את הלימוד תורה, ויש בזה דבר נכון. המשקעת הממש לרב שגל, לימוד אנשים, הוא כתב דברים בינונים לכיוון הזה. אבל אנשים חיכו, הנה, אחר הרב שגר, והוא לא מצרף, הוא מתפלל עדיין, מתפלל עדיין, איך נקרא, או יצחק שמה. זאת אומרת, זה, שוב, בלי לדון הדבר הזה בצורה נקודתית, רק אני אומר שזה בדיוק האתגר המאוד מאוד לא פשוט, שמצד אחד אתה מצפה לישועה, אתה צועק, אתה מרגיש שיש פה איזה אור חדש שהוא רלוונטי אליך, אבל אתה יודע שאולי הוא יגיע מחר בבוקר, ואולי בעוד יומיים, ואולי רק בעוד שבועיים, ואתה בינתיים מחכה.
אני לא דיברתי על זה, אני דיברתי על זה ש... דיברת לפני כן על זה שהמדע שלך, האם באמת יש כאן משהו, זה
הצעקה.
זה הצעקה.
כן.
ואני אומר שכאילו, במובן הזה זה לא כל כך רלוונטי, בגלל שהרבה פעמים, גם הצעקה שלך, אתה לא באמת צועק, זאת אומרת, אתה לא צועק.
בוא נפרגן, יש אנשים שבאמת צועקים.
כן, אבל מתי תדע?
זאת אומרת,
אם אתה מחכה שהאור
ירד תראה, האור בסוף ירד. זה לא מה שאתה אמרת, שהאור אף לא מגיע. אני חושב שהאור ירד.
הוא ירד?
תראה, שוב, אני חוזר לדוגמה שהייתי עם החרדים. לנגד עינינו, ולא רק בשנים, החרדים עוברים שינוי מאוד משמעותי. זה לא רק השני חבר'ה שמגיעים לפה. החרדים עוברים שינוי. יש שינוי. מי שקורא את הכתב הזה של החוזרים בתשובה, הוא רואה שזה לא נראה בדיוק כמו הכתב כתבי עת שצריך חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה לפני 30 שנה ו-20 שנה.
הם לא חרדים.
מה? גם בתוך העולם החרדי המאוד מאוד זה, יש שינוי. יש שינוי. אני חושב שהמציאות הארץ ישראלית היא מציאות מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, גם את החילונים, הצפונים הזה, היא מנערת, וגם את החרדים היא מנערת, וגם אותנו מנערת, גם אותי היא מנערת. יש פה מציאות ארץ ישראלית שהיא מאוד חזקה, העוצמות שלה הן עוצמות אדירות, אני חושב. אני לא בהכרח כאילו, יש השפעות שאני לא אוהב אותן, אני מפחד שכל העולם היהודי, הלמדני, הוא נעלם. כאילו, עבירה פה הרבה יותר פיזית כזאת. יש פה כוחות מאוד חזקים, וגם הציבור החרדי, הוא לא נשאר, זה דברים קורים ודברים חולים. עכשיו, אני חושב באיזשהו מקום, אני אומר, באיזשהו מקום אני מקנה בהם. אם הם לא יחרו את הרכבת, זאת אומרת, הם לא יתגייסו לצה"ל, אחרי כבר לא יהיה יותר צה"ל, אבל אם זה לא ככה, אני חושב אני מכיר להם, כי הם באמת נתנו לו דברים לזרום, נתנו לו דברים לקרות. כאילו בניגוד לעמדה הזאת של הדור הזה, של ה...
זה עמדה של בית יעקב, גלותית.
נכון.
עמדה אחמד של וואלה.
לא, היא חצי גלותית, כי באמת רוב היהודים לא צעקו בגלות. אבל מה פתאום, יש לנו ירושלים שלא יקטע לו דין פתורה, לא רואה להם. רוב היהודים לא הרגישו שרע להם. וזה, הרבה דברים היו פוזות. אני אולי רע לב, אני חושב שזה פוזות. הרבה דברים היו פוזות. אמירות ותיקונים וזה, פוזות. כאילו, אתה רואה שיהודים, לא חשוב מנגיד כמו חתם סופר אפילו, שהוא לא עושה הרבה דברים, התלמיד שלו, רבי עקיבא שלזינגר, הוא היה באנשים שיזמו את הקמת פתח תקווה, עשו את הדברים. אבל אתה רואה שהתורה החלה להתערער על היחוד של ארץ ישראל, והדברים מפורסמים, דרך אגב, חרדים גם זנזרו אותם אחר כך, אבל זה הגיע להם דרך המרכז, כל מיני אמירות, חריפות מאוד בדברים שהוא כתב. התחיל להתעורר האור הזה, יש אנשים שלנו, אוקיי, קורה משהו חדש, אור חדש שמופיע בעולם. אבל אתה מסתכל על המחיר ששילמו הדור הזה של המרד הקדוש, המחיר שהם שילמו בזה שהם קפצו ישר על העגלה, וגם מחיר מאוד כבד. אתה
צריך שמישהו יעשה את זה, את
הצעד
הזה.
לא בטוח.
יש כמה שהיום החרדים חיכו בסדר, גם אם משם כאילו דברים קפצו על העגלה, מישהו
היה חייב להוריד את
העגלה. הם עלו לארץ, שוב, לא מדבר על מישהו נשאר, הם עלו לארץ. זה לא שאני אגיד, אוקיי, אנחנו נשארנו בניו יורק, מי שהגיע לניו יורק מתפתח בכיוון אחר לחלוטין. אחר לחלוטין הוא התפתח. אני אומר, לא יודע שאמר, חיכה. שוב, כמו שהגוראים אמרו, עולים לארץ, הם עלו לארץ. הם עלו לארץ, אבל הם לא הצטרפו למהפכה העצומית על ראשה ועל קרבה.
לא, אני אצטרף, אז כאילו...
הם עלו, אז אולי, מי אמר לך שהיה כזה אסון? מי אמר לך?
אבל בכל התהליכים, בכל התהפוכות, בכל המהפכות, הראשונים
שוברים
את הכלים, ואז אחר כך זה הופך ללגיטימי, והדברים גם... וגם יש גם שוברים
מהצעירים
בהתחלה, גם כשמסתכלים על שיח, וזה, כאילו... לא יודע, תמיד יש מישהו
ש... אתה מביא דוגמה מצוינת, זאת אומרת, שיח... נכון, שיח שכבה על הגדר, והרש אגב באופן אישי שכב על הגדר, והרבה מהדברים שהם היום כבר מקובלים ובונטון, שהוא אמר אותם לפני 30 שנה ו-40 שנה, אז אמרו שהוא אפיקורס. אנחנו אומרים לפעול על מה הוויכוח.
זה
יכול... אבל עוד פעם, אתה מסתכל על המחיר שהוא שילם ועל המחיר שהשיבה שילמה, אתה אומר, אולי ישיבות אחרות שהן נהר בצורה יותר איטית, זה יותר נכון, אני לא יודע. ואתה אומר שבלי שיח לא היה כלום. לא יודע, אולי.
הראשון, יש מישהו ששוכב על הגדר הזה.
אתה יודע מה? אוקיי. אריה, אל תהיה כזה אלטרואיסט. מישהו יקפוץ על הגדר. מי אמר לך שהיה מישהו תתחרות אותה?
אבל אתה, כשאתה מזזר שם, לא מזזר, אבל כשאמרת דברים על שירה חדשה, אז אולי הם אלה
שיש שירות
על הגדר.
אז אמרתי בדיוק לאריה, מי אמר ש... שוב, אני... מי אמר...
אני מצטרף לעגלה שלהם.
מה?
ואולי אנחנו יכולים עכשיו להצטרף לעגלה שלהם.
שוב, הבעיה שהאור הזה, האור הזה עדיין לא מאיר, ואני יכול לראות, שוב, אני אומר, האם... תראו, אתם אחרי קצת מבוגרים, אתם חלקכם כבר בעולם הדייטים, תהיו בעולם הדייטים, בואו אני אלמד אתכם על עובדת החיים. זאת אומרת, יש מהפכה גדולה, יש מהפכה גדולה שהיא קרתה לפני, אני יודע מה, 15 שנה פחות יותר, אולי זה יותר כבר, מהפכת המדרשות. מבחינה אדירה, בנות למדו תורה, לא אם חיו בעולם כזה רדוד ורקבים, למדו תורה, ברוך השם, יפה. האם יש מתאם בין לימוד תורה לבין, נאמר ככה, הקפדה בנות דתיות? לא. לא. כאילו, המדרשות, שוב, אני מחליל פה חלות גסות ומגעילות, אבל אני חושב שהן לא, לא בלתי נכונות. יש מדרשות, לא אגיד איזשהו סוג, שהמטרה שלהם לא ללמוד דברים חדשים, המטרה שלהם שגם בנות יעברו אותה מערכת שכפול שהבנים עוברים אותה. אז שם השדוסיות, הכל בסדר, נהדר. אבל בשביבות שבאת אמרו, בוא נלמד, נפתח את הראש, נלמד מה כמו צריך וזה, אני לא תמיד, בנפלוח הדין לא תמיד זה גרם לחיזוק המסורת הדתית. לא תמיד. למה? לא הגיוני. כאילו, תמיד כשאני למדתי בישיבה, אז אמרו לי הרבנים, וזה גם די נראה לי נכון, שבאדם לומד תורה, אז כל האישיות שלו משתנה, נסחפת, מתעלה וכו' וכו'. למה זה לא עובד? אז בין הדבר הזה לא הסבר סוציולוגי, אלא הסבר רוחני. אני אומר, יש פה איזשהו אור מסוים, וזה האור של נקבת הסובב גבר. הוא אחר כותלנו, הוא לא עכשיו, הוא אולי 20 שנה, אולי עוד 100 שנה, אולי לא יודע, עוד יותר או פחות, אני לא יודע. שבאו אנשים אמרו, לא, עכשיו, רוצים אותו עכשיו. אז מה שאני אמר, אז זה מטריד, מה שאני אמר פה, תורה מאוד מאוד ברורה, הנסלוח מאוד מאוד יפה, נכון? שהוא מחשיך שכל אדם, הוא מטריד אותו, לפחות בהקשר מסוים שבה אנחנו נסכים. כותב בצורה מאוד, וכן הוא בכלל ישראל וכן הוא בכל פרט, זאת אומרת, זה גם אמירה פסיכולוגית ביחס לכל אחד מאיתנו, וזה גם אמירה זה גם נוגע לפתיחת שיח בשיעור א' ולא בשיעור א', וזה גם נוגע לרמה ההיסטורית. מה? נו, אז תגיד מה לא מפספס.
אני עושה עוולות.
אני מדבר פה על
צעקם,
מדבר פה על
שוחם,
מדבר על זה,
להיכנס
לחרדים וזה, סתם, זה כאילו
תשמע, יש לזה שני חלקים, אתה לא רוצה חלק אחד, תשאר חלק אחד. טוב, אני חושב, זה יכול להיות גם בלידה האישית של כל אחד ואחד. שוב, פה זה כבר יותר עניין של מדרגות, משהו יותר עדין, לפי את העניין ההיסטורי עושה את זה יותר קונקרטי, ואני מסכים לך שזה גם יכול להיות משהו מאוד מאוד אישי, וגם...
הוא מדבר אישי.
לא, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהוא כתב, כן הוא בכלל ישראל.
בסוף הוא אומר כלל
ישראל. בסדר, שמע, אל תגיד בסוף, כי פה כל מילה פה זה חומר נפט. זה לא שבסוף ככה יוצא זין. זה עבורו אמירה מאוד עקרונית, שוב, תשכח שהוא עוסק פה גם בתקופות. נכון שזה, החסידות נכון שהיא עוסקת הרבה בנפש האדם, אבל לא רק בנפש האדם, אפילו חב"ד לא עוסקת רק בנפש האדם. היא גם עוסקת בדברים היותר גדולים, וכל אחד יתחבר לדברים כפי שהם יותר קרובים אליו, אני לא חושב שמשהו, שזה מרדד את זה. כל אחד מהדברים, אחד יותר יהפוך את זה למשל וזה למשל, ואחד הפוך, ואולי שניהם, כל אחד לפי נטיותו. אבל בכלל, לעוד דבריך, זה גם נמצא ברמה, כי הישועה פה זה רק ישועת עם ישראל, וגם הישועה האמיתית. איזשהו הערה מסוים שתהיה לנו, שאנחנו נזכה להקים סוג מסוים של בית, הרבה דברים שהם באמת גם הם, גם הם דברים שלא בהכרח מופיעים מחר בבוקר. וכל הדינמיקה שמתוארת פה, היא נכונה גם לדבר הזה. טוב, עד כאן דיברנו על הקטע הקטן, אחר מדבר על הקטע הגדול. טוב, 12 דקות. טוב, עכשיו אתם תראו, הקטע הקודם הוא גם מתכתב עם הקטע הזה, אבל בעצם גם מפתח אותו לכיוונים אחרים לחלוטין. בואו נראה אם אנחנו נספיק מה הדבר הזה. שכל הבריאה מסר השם בך לישראל, וישראל אינם מתפשטים עצמם כמו עובדי כוכבים, שנדמה להם שנת עולם הזה הוא יעיקר, כי הם אין להם רק הלבוש, אבל ישראל יש לתוך המתנימיות של בכל דבר לתת להם חד גויים, שאין ברך רוצה לתת לישראל לטעום הטעם האיך העקום מתאימים מנות עולם הזה, ואיך מקבלים השפע והטובות. ישראל מקבל הטובה בצמצום, נראות שיצמח מהם כבוד שמיים. שאין ברך רוצה להתאים לישראל הטעם הטובה בצמצום, וזה היקום כמו הנחלה בהתפשטות שכל ביטחונם בהם. ואתה לא יתברך שישראל יבינו גם מזה כבוד שמיים, וזה לא לתת להם נחלת גויים. וזה עוד איתה במדרש רבה, שלא יבואו האומות אומה של בודדים אתם. ישראל אומרים, הלא בזוזה היא בידכם. והיינו, כדי בזור הקלוב, שכל העולם הוא כדי בצלים ולבושים, שכל דור הוא לבוש לדור הבא אחריו, וכל דור המאוחד של הכוח הפנימי יותר, ועיקר הכוח הפנימי הוא רק ישראל. וכל דור שהיה יותר ראשון ויותר מרוחק מהכוח הפנימי. ובאמת בדורות הראשונים היה להם כוחות גדולות גדולות, רק כוח בחירה לא היה להם. כי כל המגלות הבריאת העולם היה נקרא שם ברך הוא. לכן היה צריך כמה דורות לעבור עד שיהיה לעולם הזה השגה מבחינת אתה. ולהם בחירה. ובכל דור שלהם בחירה יותר. לכן הזכרו העומד לכתיב כפתורים היוצאים לכפתור יש מידום. ושיהיה להם יותר בחירה שיותר גופם ולכן כבשו אותם. כי זה שיש לו בחירה יכול לכבוש את זה שאין לו בחירה. עד שבאו ישראל שהם הגולים ובעלי הבחירה, שהם יכולים לכבוש את כל העולם, כי הם העיקר מבריאת העולם, על כן נמסור שדח לא כוחם להסתובב אומות לישראל, ויתאמו מהטובה כמו שהקום תואמים ממנה. ואף שאין זה לחלק ישראל, שיקח לך ישראל רק לעמוד בנייך או שבר השם לברך. וזהו כוח מעשיו, אנו שישראל ניתן לכוח בעיקר והאומות, אין להם רק הלבוש ומולכים בטיר. ומישהו בהול ומוטרד, אינה יכולה להכיר ולומר ברוך המקום שבראו. וכן אם עומד בדיעה בעירה תמיד, ולא נכנס בעשר, גם כן אינה יכולה לשבח. כיוון שלא מכיר כוח גדולתו. שיקר כוח גדולות השם עולם הזה, הוא שהסתיב אורו התבח בלבושים מחושך, ומכל מקום מפקיע אור כל הסתרות. לכן הם מברכים אלא בשעת טעימה, וגם בשעת שתואם הוא עדיין מוטרד. זה שנקרא שמכניס ומכין לשבת, אנו שמכיר שינוי ברך נמצא ונתן לו מקום בחירה בעולם. אבל די מכיר, די שמכיר בורו, ממליכו עליו, אומר ברוך המקום שבראו ונאי העולם. וזה יכול רק ישראל כדי תגוש שבת חמיתה. לכן המתחיל התורה מבראשית, כי באמת העיקר של ברך הוא רק הדעה. ואת ברך הוא כותב לישראל גם כוח האומות. אני אפילו מה שקיבל בהתפשטות בלי דעה, גם על זה ישבח השם יתברך. טוב, אז פה יש הרבה יותר לופים מאשר מקודם. אתם הבנתם משהו מהקטע הזה? לא? גם אחרי שקראנו את הקטע הקודם? טוב, קראנו זה מהר, אני מצטער.
יותר קל, אבל...
יותר קל? אז יופי, יותר קל. התקדמנו. טוב, אז יש פה הרבה מעגלים. מקצרה אני אנסה לפחות לעמוד פה על שני מעגלים. יש פה פצלים. כמו ששני המעגלים האלה הם תסותרים, אבל ככה. פה יש רעיון, והרעיון הזה נמצא, כמו שאמרתי לכם, גם הרבה מאוד בשפת אמת, ואולי זה מגיע ביחד מהקוצקר או מהרבי מסיסרא, צריך לבדוק את זה. אני אראה לכם גם עוד להם בכיתה השפת אמת על הדברים האלה, וישלים לכם את התמונה וגם יעשיר לכם אותה. יש לנו את הבחינה של עם ישראל, הבחינה הסגולית של עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לישראל גם לטעום את הנחלת גויים, גם לטעום את הבחינה של אומות העולם. זה הרעיון. עכשיו, מה כאילו הציר המרכזי פה? יש פה ציר, יש פה משהו לעומת משהו. מה פה הציר? כן, זה ברור, אבל מה נמצא בשני הצדדים, נכון? ישראל מול אומות העולם, אבל מה נמצא בכל אחד מהכפות המאזניים?
העולם הזה הוא העולם הבא.
איפה זה כתוב?
כי הוא מדבר על זה שבני ישראל צריכים לעמוד בצד ולשבת בלייך ולשבח להשם.
אבל לפי את הביטוי עולם הבא לא כל כך מופיע.
עולם הזה לעומת כבוד
שמיים.
כבוד שמיים מופיע פה? כן, כבוד שמיים מופיע פה, כן. אוקיי, יש לנו את הנאות עולם הזה מול כבוד שמיים. אבל לפי את זה יש פה ביטוי יותר חושב. שהוא חוזר לעצמו בכמה וכמה כיוונים, יש לכם עוד רעיון?
בחירה ולא
בחירה. בחירה ו?
בחירה ויראת.
ומה מול בחירה?
יותר
בחירה,
אין בחירה.
חוץ ודעות גדולות. בכל כוח.
שוב, זה מבלבל, יש פה הרבה דברים מבלבלים. אני צריך פה מאוד שכם פילוסופים, אני לא מדויקים את המילה הזאת. יש לנו פה ביטוי מאוד עקרוני, זה תלדה. זה תלדה מול בהירות וגם בחירה שנמצאת. שזה כבר ישראל. זאת אומרת, המושג התרדה שהוא היה עורך בקטע הקודם, אז פה אפשר להגיד שהוא השחקן המרכזי. עכשיו, יש לנו את העולם הזה של הגויים. נכון? עכשיו, זו נקודה שכבר ראינו אותה בהקשרים אחרים, אני רק אזכיר אותה בקצרה. שבן אדם אומר, כאילו, הראייה של הגוי, אתם יודעים שאין פה, כאילו, שלום עכשיו לא היה חותם פה על הספר הזה, זאת אומרת, פרס ההומניזם כנראה לא היה מקבל, לא הוא לא מהשילוח, אבל רב צדוק. יש פה תפיסה מאוד מאוד דיכוטומית בין ישראל לבין אומות העולם, למרות שפה היא טיפה נשברת. עכשיו, האומות הן כמו הקליפה, הן כמו הלבוש. עם ישראל הוא התוך והפנימיות. זאת אומרת, אומות העולם עוסקים בחוצוניות. רבותיי, תיסעו לעולם ותראו שצר לנו אבל הוא צדק. עוסקים בחיצוניות. רואים את העבודה, הולכים לפאב, משתכרים, חוזרים לבית, רואים טלוויזיה, דימבר על טלוויזיה, הולכים לישון. זה, זה, זה כאילו, צר לי, אבל זה מציאות, אני חושב. כאילו, לא שאין כאלה, אבל כנורמה זה נורמה. זה נורמה.
זה יהודים שונים?
בוודאי שהם שונים. כאילו, היום התקלקלנו, קיבלנו אחת גויים, אבל בגדול יהודים, פעם היה יהודי שיקור, לא היה דבר כזה בכלל. זה פור. מה?
זה יותר נכון על המערב.
איזה מזרח? בסין? אני לא בטוח זה נכון, אבל זה נכון גם על מזרח אירופה, בסדר? גם על מערב וגם על מזרח אירופה. גם איפה שקיימו או חיים יותר לא כזה מוסחר וכו' וכו', גם כן שתו, גם שם אהבות כחגגה. זה סיפור אחר, לא דבר זה כרגע, איפה נטות בתוך הסיפור?
היום במזרח זה אפילו יותר חזק מה
שהוא... יכול להיות, בסדר. בגדול התמונה הזאת, אני לא חושב שהיא משהו ככה מהסרטים, אני חושב שזה מחובר למציאות. זאת אומרת, יש לי משהו מסוים, אין משהו מאחורי זה. שוב, הבנם זה גם יכול להיות היסטוריון או חוקר בגול, אבל הוא חוקר את מה שיש, כאילו, הוא מספר מה היה. הוא אומר מי נגד מי, הוא לא אומר מה המשמעות, לאיפה זה הולך, אין, יש מה שאתה רואה, what you see is what you get. כאילו, אין, מה המסר של הסרט? אני אתן איזה מסרט של דרך, של פיצוצים, כזה, זה בדיוק זה, מה המסר של הסרט? המסר זה אגרוף לימין, זה אגרוף לשמאל, וחמישה פיצוצים ועשרה מוכנות מטפות באוויר, זה המסר.
אפילו זה יותר גרוע, אפילו סרטים עמוקים את המסר, כמו אינספצ'ן.
לא מכיר הדוגמה הזאת, גם פה אני רק להאמין לך. טוב, זאת אומרת, זה העולם, זאת אומרת, ופה מגיע, אם אתה בא ואומר שהכל זה עולם הזה, אין משהו שהוא מעבר, אז נשארת רק עם זה. אבל הבעיה, שכמו שכבר אמרו כמה גויים טובים, וגם יהודים טובים כמובן, שהדבר הזה מכשיל את עצמו, זאת אומרת, שכשמאחורי הדבר אין כלום, אז אתה לא יכול לאחוז בו. דווקא האחיזה הזו היא מה שמועכת אותו והופך אותו לחסר משמעות, חסר ערך, אותו יקר, חסר ערך. דווקא המקום הזה, דווקא המקום הזה של, של ישראל שאומר אני יכול לוותר על זה, זה לא חזות הכל, זה המקום שמאפשר לך ליהנות מזה. ולכן ישראל כובשים את העולם, כמו שרב נחמן אומר שהצדיק הוא ישראל צריכים לשלוט בעולם, שזה מלוכה על העולם, מלוכה על האז. זה לא המלוכה שהיא בנויה על כוח, אלא זה מלוכה שהיא שליטה. אם אתה יכול, יש לך בחירה, אתה שולט בעולם, אתה יודע מה אתה רוצה, לאיפה אתה רוצה להגיע, לאיפה הדברים נעים, אז ברור שזה נותן לך איזשהו סוג של שליטה בדברים, אפילו ברמה העמוקה שלה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לישראל את נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם ישראל ישתו קצת וודקה. ברוך השם, זכינו לתת גויים. זאת אומרת, כי מה שאני אמר פה, יש פה סוג של דיאלקטיקה. זאת אומרת, אם אתה נמצא לגמרי באור, אז אתה לא יכול לומר, אם אתה נמצא ככה לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר, לקדוש ברוך הוא אני אוהב אותך. גם אהבה וגם קשר, קשר עמוק, הוא בנוי על איזשהו סוג של פער, סוג של חושך, סוג של דברים שהם לא ידועים, שאי אפשר לאחוז בהם. ואז באמת אנחנו, בעצם הגויים צריכים את היהודים מחלקים את המטרות שלהם, והיהודים צריכים את הגויים מחלקים את המטרות שלהם. לא כשהעולם הזה מחשיל את עצמו, גם העולם הבא מחשיל את עצמו. זה מה שנאמר בקטע הזה, זאת אומרת, וכן אם עומד בדעה בירד תמיד ואינו רוצה להיות באסתר כל כך, גם כן אינו יכול לשבח, כיוון שאינו מכיר דור גדולתו. הגדולה, וזה דבר שדוגמה, הרמח"ל מדבר על זה הרבה, שבלי השלילה אתה לא יכול להבין את החיוב. ולכן הרבה פעמים העוצמה החסידית של מזרוחניקים היא הרבה יותר גבוהה מאשר של החסידים המקצועיים. כן, כל הזמן בתוך הדימות, תפילה, דברים כאלה, והם לא רואים אפילו להם את הריחוק הזה ואת הרצוב השום הזה שהוא נותן לך את העוצמה של הדברים. ולכן האידיאל בעצם שמתואר פה, לא יודע אם אתה בכולו, אבל אנחנו נחלים את העניין הזה. זאת אומרת, שהאומות העולם יקבלו מהיהדות הנקודה הזאת שאומרת, זה לא חזות הכל, זה רק ליווי, שפה משהו מעבר לדברים האלה. אני צריך לשלוט בזה. אני לא מכור לזה, אני עושה את זה בכיף. אני גם יכול לוותר על זה אם אני רוצה, ואז אתה יכול לענות מהעולם הזה, ואז הגויים יכולים להכין את המטרות שלהם לענות מהעולם הזה. והיהודים שרוצים לענות בעולם הבא, הם גם כן לא יכולים לעשות את זה בשביל לקבל את המציאות של החושך. לכן זה הכוח מעשיו יגיד למה, ולכן העובדה שישראל כובשים את אומות העולם זה לא אומר שהם עכשיו אנחנו נעשה פה איזשהו עולם שכל כולו ישראל, להפוך. הכיבוש הזה הוא נועד לשים את עם ישראל תחת, לאפשר לעם ישראל לקבל את הבחינה בקדומות עולם ולהפך. את הכיבוש הזה הוא גם כיבוש שאנחנו מקבלים נחלת גויים, אנחנו יכולים להיכנס לתוך העולם הזה של הגויים, העולם הזה של האסתר, העולם הזה של התרדה.
מה זה אומר
שהיהודי
זקוק לגוי
כשיסמן
לו את המטרות?
לא, שיעזור לו, כאילו יש פה השפעה מקלקלת. הגוי מקלקל זה היהודי. עכשיו היהודי פתאום רוצה גם צריך לנות מהחיים, צריך לטיור, לראות סרטים. וזה יחזק אותו.
מה,
לגוי
כדי
שייצור
סרטים?
כן, שילמד אותו איך עושה את הדברים האלה, כי הוא כשלעצמו מרוחק מזה. החסידים, ממי החסידים למדו לשתות? מהאוקראינים, את השירים שלהם לקחו מהם. כאילו, אמירה שאומרת, מכרת בקבר וממלא קושתייה ביד, זה לא אמירה של יהודים, זה אמירה של גויים. במהותה זה אמירה של גויים. כשאתה הופך אותו לאמירה של יהודים, זה תנועה נשית אחרת. כאילו, הרעיון היה שזה שעם ישראל עובר איזושהי נורמליזציה, כאילו יש לו אדמה משלו, יש לו ארץ משלו, זה יאפשר בתנועה לקרוא בצורה דו-כיוונית, זאת אומרת שגם ישראל יקבל את הצדדים האלה יותר בימיים כשבאומות העולם. ואומות העולם יגידו, טוב, זה עם נורמלי, אז בואו אולי נלמד מהם בצורה יותר רצינית, ונראה שיש לו גם את הבחינה הזאת של ה... את הבחינה הזאת של ה... טוב, קצר המצר מלהשתרע, ויותר מה שאני אמרתי פה, כתוב פה, יש פה עולמות שלמים שבכלל לא נכנסתי להם כאן, אתם מוזמנים להם את זה אחר כך ככה בנחת ולהעניק בזה קצת יותר.